כל פעם שנפגשים מחדש בספר המיוחד הזה, ספר רות, יש תחושה שזה אוצר גדול, אוצר מאוד משמעותי לעם ישראל ובמיוחד בדור שלנו, ושהוא אוצר נשגב, שתמיד אנחנו מרגישים שיש לנו מה לטפס ולהבין אותו עוד ועוד. לפני שהחלטנו ללמוד את הספר, התייעצתי עם כמה חבר'ה, אני יודע שכבר יצא לכם ללמוד לפחות את החלק הראשון בשנים הקודמות, ויחד עם זה, מתוך מה שדיברנו, הייתה המסקנה שכן כדאי לחזור וללמוד יותר ביסודיות את הדברים. בעבר פה ושם יצא לי ללמד דורות, לפעמים אמרו לי להתחיל או מאיפה ש... עד לשם הגענו, תמשיך משם. לפעמים אמרו לי לחזור על הדברים מעיקרה. אז אנחנו נתחיל בעזרת השם מתחילת אורות, אבל אני באמת מבקש, אם אתם בכל זאת מרגישים שטוב היה ללמוד משהו אחר, או ללמוד בצורה שונה, נגיד מהר יותר וכדומה, כי זה מוכר וכולי, אז תגידו לי, הכל אפשר לשנות, זה לא בגדר, אנחנו מנסים, וכל מה שלומדים כמובן זה טוב. שוב אמרתי שכמו שהרב כתב שתורות התשובה צריכים להיות בלי גבול, הוא עצמו היה לומד את זה בחודש אלול, וזה הוא אמר עוד לפני שיצא לאור ספר אורות. ספר אורות גם אפשר ללמוד בלי גבול, כך גם ראש הישיבה שלנו אמר לנו שגם אם הוא מלמד אורות שנלמד עוד, ככה הוא, אבל כמובן לפי ה... טוב, ארץ ישראל. זה באמת עצם ההקדמה של ארץ ישראל לספר. הסדר בדברים הוא גם כן טעון הסבר. אומנם אנחנו, ככל שניכנס יותר לתוך מה זה ארץ ישראל, כפי שהרב הסביר לנו, השאלה תיעלם מאליה. מעצמנו נבין מדוע הספר מתחיל דווקא בארץ ישראל. אם אנחנו עדיין לא מספיק מבינים את זה, סימן שעדיין אנחנו לא מספיק מבינים את מה שהרב הולך להסביר לנו עוד מעט, מה, אבל האמת היא שגם לאברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא, לפני שהוא אומר לו, אתה תהיה עם ישראל, ואתה תהיה אור לגויים וכו' וכו', לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואז ואעשך לגוי גדול. ואנחנו רואים שבאמת החיבור של אברהם אבינו לארץ ישראל, החיבור של עם ישראל לארץ ישראל, הוא התשתית שממנה אפשר לראות איך עם ישראל נהפך להיות באמת אותה בחינה של גוי גדול, אותה בחינה של הגדלות, למרכזיות הרוחנית שיש מורה לעם ישראל, דווקא במה שהוא נשתל על אדמת הקודש ארץ ישראל. גם הרב סיודה זצ"ל היה אומר שבסידור הפסוקים שאנחנו אומרים ביחוות, מה אנחנו אומרים בסוף? כי בחר השם בציון איבה למושב לו, כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו. קודם כל מקדימים, בחר השם בציון, בחירה בארץ ישראל, ואחר כך, כי יעקב בחר לו כה ישראל לסגולתו את עם ישראל, ואחר כך ביחד, כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. אז זאת אומרת, הבחירה בארץ ישראל, ארץ ישראל גם הכוזרי אומר, הקדושה שלה היא כבר מבריאת העולם. בארץ ישראל נברא אדם הראשון. חוץ מכאילו, קדושת ארץ ישראל היא משורש הבריאה. הופעת עם ישראל נשתלשלה ובאה מאוחר יותר, ומיד שהופיע הראשון, אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא מיד אומר לו, אתה צריך לבוא לארץ ישראל. כלומר שיש פה באמת איזושהי קדושה מהותית משורש המציאות שהיא מצפה לגאולתה, וחיי ארץ ישראל הם החיים השלמים עלי אדמות שעם ישראל מסוגל להופיע אותם, ולכן ברגע שמופיעה ומתגבשת אותה אומה, ראשון לה זה אברהם אבינו, אחר כך יציאת מצרים, עם ישראל, אותה אומה שמסוגלת לפתוח את מפתחות האוצרות של ארץ ישראל, להוציא את החיים המיוחדים שלנו לכוח לפועל, אז עם ישראל זוכה בארץ ישראל, ובארץ ישראל נוצרת מזיגה, כמו שהרב הסביר לנו, בין האומה והארץ, והארץ והאומה, והאומה והארץ נהיים חד. עד כדי שעם ישראל גולה, אז ארץ ישראל פתאום נהפכת להיות אחת הארצות המורחקות עלי אדמות, ארץ משופעת בארץ מדבר, וארץ משופעת במחלות וכולי וכולי, שכל האנשים בורחים ממנה. אתם יודעים שכמעט רוב רוב ככל האוכלוסייה הערבית שגרה בארץ ישראל, באה לארץ אחרי שהתחילה העלייה של היהודים לארץ ישראל. לפני כן, איפה הם גרו? בארצות השכנות. מה היה שם יותר טוב? כנראה היה יותר טוב. עכשיו, איפה יותר טוב? גם להם, איפה יותר טוב? שאלה היא לא שאלה בכלל. ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, כי עם ישראל מתקרב אליה. זאת אומרת, נוצרה מהות אחת, וזה רק על קצה המזלג ממה שאנחנו עוד אמורים ללמוד ולהבין מתוך כדי הדברים. אז אנחנו ניכנס פנימה לתוך הדברים שהרב מלמד אותנו. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. כי היו הסברות כאלה, ולא רק אצל ההמון הפשוט, אלא היו הסברות כאלה אפילו אצל גדולי ישראל. לא רק שבציבור הרחב שלא בא ממקור תורה, אז הוא אומר, איפה הארץ הכי מתאימה לעם ישראל? זה ארץ ישראל, כי עם ישראל קשר את תולדותיו בארץ ישראל, שאלתה השאלה, אוגנדה, אז אמרו, טוב, זה לכאורה יכול להיות חלופה טובה. ארץ ישראל זה ארץ שעם ישראל התפלל אליה כל השנים, לנו זיכרונות היסטוריים מארץ ישראל. אז צריך ארץ, עם צריך ארץ, זה תנאי כזה. בלי ארץ אי אפשר לאסוף יחידים, להפוך אותם לאומה. אז צריך ארץ. זה נראה כמו איזשהו דבר, הוא צורך חיצוני, אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית. אתה רוצה להפוך יחידים לאומה, אתה צריך מקום. אז ארץ ישראל נבחרה כמקום מתאים. קרא לזה כך, התאגדות הכללית, והחזקת קיומה החומרי. כלומר, ארץ ישראל לא רק שהיא המקום המתאים, אלא גם אנחנו יכולה, היא מסוגלת לפרנס אותנו, כן, ארץ זבת חלב ודבש, תאמר, יש בה אולי שפע, ברכה, טוב יותר, האקלים שלה מתאים לנו יותר, תאמר, ייתכן. זה גם כל זה נכון, כל זה באמת נכון, אבל זה חלקי מאוד מאוד וזה חיצוני מאוד מאוד. או אפילו הרוחני, אפילו הרוחני. היו גם אסכולות כאלה, שוב פעם, בראשית הציונות, היה איזשהו הוגה דעות, קראו לו אחד העם, היה לו איזה רעיון מבריק כזה, שארץ ישראל, היות שהיא ארץ התנ"ך, אז היא ארץ שמתאימה לאנשי רוח גדולים, ופה צריכים להסתובב אנשים כאלה, פילוסופים או מה, ועם ישראל לא חייב להיות כולו פה. אז זה מתאים, ארץ נבואה אולי, ארץ רוחנית. אז אולי גם באמת היושבים בארץ ישראל הם באמת יותר רוחניים, אבל... ונאמר אפילו, תאמר, לא כאחד העם, להבדיל. תאמר אפילו לתפיסות רוחניות, אנחנו מחפשים הרי רוחניים, אנחנו מחפשים קדושה, מחפשים נבואה. תאמר, ארץ ישראל היא ארץ הנבואה. בואו ניכנס יותר פנים, אנחנו יודעים, ארץ ישראל הנבואה, אין נבואה בחוץ לארץ. כמו שהכוזרין מלמד אותה, אין נבואה בחוץ. זאת אומרת, אנחנו משתוקקים לנבואה, משתוקקים לארץ ישראל. משתוקקים למצוות התלויות בארץ, משתוקקים לארץ ישראל. אין תורה כתורת ארץ ישראל, משתוקקים לתורה יותר גדולה. הכל נכון, אבל זה פירורים. זאת אומרת, יש הרבה מעלות בלהיות בארץ ישראל. יש מעלות ליחידים, יש מעלות לציבור, שאי אפשר להשיג את המעלות האלה אולי בחוץ לארץ. זה כאילו איזה מין השוואה כמותית, כמותית באופן חומרי או כמותית באופן רוחני. יותר קל להיות צדיקים בארץ ישראל מאשר בחוץ. אז אפשר להתווכח על זה. אולי בתקופה הזאת זה לא ככה. אולי בתקופה הזאת שבארץ ישראל מסובך, ובחורי ישיבות אולי רוצים לגייס אותם לצבא, ומה יהיה, ואפשר להיות שם בברוקלין, ושם אין חשש כזה, וגם אין חששות אחרים, אין חשש... יש חיים מודבק על על האריזות מזון, ללא חשש, טבל ושביעית וזה, אין חשש. שביעית זה דבר מפחיד. מצוות התלויות בארץ זה דבר מפחיד. לא חשש שבת, לא חשש שביעית, לא, אפשר להיות שמה. גם, גם אין חשש בשימוש בחשמל בשבת, אין חששות, אפשר יותר מסודר. אז זה נראה כאילו באמת הכל יכול להיות נמדד על, באופן חיצוני, אז את המהות לא תופסים. את המהות לא תופסים, זה נקרא תפיסה חיצונית. והתפיסה החיצונית היא משום שגם גדולי ישראל שכתבו את זה, כתבו על ארץ ישראל ומעלותיה, לא תמיד ההסברה שלהם הייתה מקפת מספיק, אורגנית מספיק. זה חלק מהמקום של הרב זצ"ל. בזה הוא מרגיש ממשיך את המהר"ל, ממשיך את הכוזרי, ולא לחינם, כי באמת זו השדרה שמתבוננת על המושגים הרוחניים שעם ישראל אוחז בצורה אחדותית. כמו שרבי יהודה לוי אומר, שאי אפשר להבין מה זה תורה בלי להבין מה זה עם ישראל, אי אפשר להבין מה זה עם ישראל בלי להבין תורה, אי אפשר להבין את שניהם בלי שאתה מבין את ארץ ישראל. לכן ישר, הצורה המשונה שהכוזרי לא תופס, החבר אומר, אתה רוצה להסביר לך מה הקשר שלנו, מה האמונה שלנו, מה הקשר שלנו לריבונו של עולם, למשל, ישר מכניס אותו פנימה לתוך המציאות השלמה, שעם ישראל חווה אותה בהשראת שכינה, מציאות שלמה, שעם ישראל חי חיים של קשר רוחני תמידי, חיים מבורכים ומסודרים בארץ רוחנית, ארץ הנבואה, ארץ הקדושה, ארץ שבית המקדש בתוכה. באופן הזה אתה רואה שזוהי מציאות חיים כזו, שבה ריבונו של עולם שוכן ללא שאלות, ובה ריבונו של עולם קשור קודם כל לנביאים וגם למי שלא נביא. הוא ריבונו של עולם מתקשר אלינו כל הזמן דרך התורה והמצוות שאנחנו מקיימים, שכאשר אנחנו בארץ ישראל אנחנו מרגישים אותם, מרגישים איך הם מאירים את חיינו וכו' וכו'. זוהי המציאות השלמה שעם ישראל היה בתוכה. גם המהר"ל מדבר באופן הזה. שוב, הסגנון הפילוסופי הקדום מכל הכלים שהיו לא מאפשרים להביא את התמונה בצורה שלמה ומהירה בהסברה הזו שאנחנו אומרים אותה, אף על פי שהם כותבים את הדברים מושתתים על היסודות האלה. והרב זצ"ל בעצם הוא מפתח את אותם העקרונות בצורה יותר מוסברת, יותר מפורטת.
הרב, הכוזרים במאמר שני, כאן העיסוק שלו זה על זה שארץ ישראל היא כן, הוא לא אומר את זה כאילו, אבל משהו יותר דיבר צורך רוחני. הוא לא אומר שזה משהו, מה שאמרו מאחריך, התווה עצמתי לדבר. אז הוא כן מתעסק עם זה שזה ארץ הנבואה וארץ השם, וכל העניין...
נכון, נכון, אבל כשהוא מדבר על אחר כך, על הגלות, אז מה אין לך? מה אין לך עכשיו? וגם כשהוא מדבר בסוף בהמשך, במאמר חמישי שהוא רוצה לעלות לארץ חוץ, אז מה? אין לנו כלום. אין לנו כלום. הוא לא אומר, אין לי נבואה או אין לי רוחניות. אין לנו... זה נכון שהצורה הזאת של קידוש החומר, שהרב יותר מבליט אותה, היא לא מספיק נמצאת שם. לא בכוזרי ולא במהר"ל. מספיק גלויה, הקידוש הטבע. מה שיש בארץ ישראל, שהחיים החומריים בעצמם מתעלים, נמצא בכוזרי ברוח הדברים, אבל לא נמצא כתוב ככה כמו שהוא. הדבר שיותר קשה לתפוס אותו, הוא הדבר שקשה לתפוס אותו במושגים של חוץ לארץ, מושגים של מהר"ל כותב אותו בחידושי אגדות סוטה ל"ד, שם על המרגלים, מה היה חסר למרגלים. הכוזרי נמצא, אבל בסך הכל אתה אומר שארץ ישראל היא לא רק ארץ שכינה. אבל מה זה שכינה? שכינה מתייחסת, לא מתייחס רק לבית המקדש. שכינה מתייחסת לכללות החיים של העם בארצו, ובחוץ לארץ אנחנו עצמות יבשות, כמו ש מתנסח הגרא וזה, אז גם רבי יהודה הלוי כותב את זה בשפתו הוא. אז הוא אומר, זה לא שאנחנו באמת באותה שלמות, רק חסר לנו המעלות הרוחניות, אין לנו את החיבור הלאומי. אבל נכון, לבודד את הלאומיות כערך, זה דבר שהכוזרי, לא, זאת אומרת, הוא לא, לא מפריד אותו כדבר שהוא בסיס לתורה, אבל הוא מתייחס לעם ישראל כאומה. מתייחס לעם ישראל כאומה בהרבה דברים. אומה שהשכינה האלוקית בא, כן, שם השם שוכן בתוכה. אתה מוכרח, אם אתה לא, אם חסר לך את, את המימד הזה, אז קשה להבין את הכוזרי טוב. אפילו שלא כותב את זה, אבל הדבק בין הסעיפים מוסבר אחרת אם חסר לך את, את היסוד הזה. אז זה כמו פשט בראשון שקיצר דבריו, אבל אתה מכניס את, את היסוד הזה, אז הדברים מהירים ומחוברים יותר זה לזה בתוך חלקיו. ככה אני אחרי שלומדים את תורות קוראים אותו את כוזרי, זה נראה אחרת. זה כמו שאתה רואה את הקצות, תקרא את הרשב"א עוד פעם, לפעמים יותר, נבין יותר טוב. להבדיל, אבל זה הבחנה דומה קצת. טוב.
אם
ארץ ישראל,
אם
תפעדים
של
ארץ
ישראל, זה מצווה
כאילו
שהיא ברמב"ן. אנחנו יודעים שכל המצוות הן באמצעי, כלומר, כל המצוות יש בהן משהו שהן לא רק בשביל משהו, הן בעצמם איזשהו מטרה.
כן, אבל הרמב"ן אומר קודם כל ככה, הרמב"ן אומר שני חלקים. יש מצוות יישוב ארץ ישראל בזמן הזה, והמצווה בשלמותה נקראת כיבוש ארץ ישראל. צריך לזכור, לפי הרמב"ן. מה זה כיבוש ארץ ישראל שיותר מיישוב ארץ ישראל? זה לא רק האלימות שצריכים להפעיל בזמן כיבוש, אלא עיקר הדגש שיישוב ארץ ישראל מכונה בחז"ל גם על הפרט. יחיד, פלוני, רוצה ליישב את ארץ ישראל, כן? מכונה בסוף כתובות כמה פעמים, יישוב ארץ ישראל שכולה כנגד כל המצוות, אותם האמוראים שרצו לצאת לחוץ לארץ ובחו באקו וזה, נשקו את הסלם, אמרו, כן, גדולה מצוות ישיבת ארץ ישראל. זה היישוב ארץ ישראל הפרטי. הרמב"ן אומר שזה סעיף זכר כזה ממצוות כיבוש ארץ ישראל הכללית. ומה זה כיבוש ארץ ישראל בכללית? שתהיה ארץ ישראל בידינו לא, ולא ביד זולתנו מן האומות או לשממה. זאת אומרת שהאומה והארץ תהיינה מחוברות בקשר לאומי. אז זה עדיין מצווה, אתה צודק, ברמב"ן, אבל זה כבר משהו שמקיף ככל האומה, ארץ ישראל בידה. זה כבר מעבר לצורה הפרטית שפלוני מקיים מצווה. האומה מקיימת מצווה תמידית באוחזה בארץ ישראל. אז אתה כבר מסתכל על זה כמשהו מתמשך וכללי. זה דבר אחד. דבר שני, מה זה... לפי הרמב״ם בהלכות מלכים, מה זה מצוות העמדת מלך? ובסופו של דבר, לפי הרמב״ם, זה שתהיה לנו שליטה ממלכתית בארץ ישראל. זה בעצם מצוות הקמת מלך. כן? בסופו של דבר, מלך המשיח עתיד. חוץ מזה, שהרמב״ם בהלכות, במצוות קידוש החודש, במצוות קופנון ג', אז הרמב״ם שלא סף, לא מנע את מצוות ישוב ארץ ישראל, אבל הוא כותב, שאם יעדרו, מכירים את זה? עשה קופנון ג' פגשתם את זה פעם. שכל מה שאנחנו מקדשים, חודשים ומועדים מחוץ לארץ, זה מין שליחותי וכאבדינן כזה. מין בשליחות של עם ישראל שבארצו. אז הוא אומר, ואני אוסיף לך ביאור, אם לא אפשר דרך משל שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל, חלילה לאן מעשות זאת, כי הוא הבטיח שלא ימחה. לא ימחה אומות האומה, אותות האומה מכל וכל, לא יהיה שם בית דין, לא יהיה שם בחוץ לארץ בית דין שנשמח בארץ, חשבוננו זה לא יועילנו. הוא אומר שלא ימחה אותות האומה מכל וכל. יש בסוף ברכות בדף סמך ג' שהם רצו שם, היו כמה גדולים, רצו לקדש שנים בחוץ לארץ, זה אמר לה, אז מה שאמרה, שאחיה נגן בחינור וכו', ואומרו, אין לכם חלק ואלוקי ישראל. אם אתה שומט את המרכזיות של ארץ ישראל, אתה שומט את כל התורה. יש בהרבה מקומות בחז"ל, את התפיסה הזאת. זאת אומרת, זה אומנם, ולכן, זה הסיבה שהרצי יהודה היה מסביר, שהרמב״ם לא מנע את זה, כי זה יותר ממצווה כללית. אז הרמב״ן שכן מנע, זה לא אומר, כמו שהרמב״ן מנע, אהבת השם מצווה כללית, מצוות אמונה מצווה כללית. זה מצווה, אבל זה כולל, כן? אז גם זה, זה הבנת המצווה. לארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. מתוך כך אי אפשר לעמוד לתוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום משכלה רציונלית אנושית, כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל האורחות של ההרגשה הבריאה ומזרחת היא את צריכתה העליונה על פי אותה מידה של רוח הקדושה העליונה הממלאת חיים ונועם עליון את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. זה כבר משפט שתחילתו אולי כן קל לנו להבין, גם כן לא כל כך, והסוף בטח יותר טעון הסברה. חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. כלומר, בעצם אתה בא ואומר שאין לך בכלל אפשרות להבין את תוכן החיים של עם ישראל אלא בארץ ישראל. בחוץ על הארץ אנחנו עצמות יבשות, כחזון לעצמות יבשות, כמו שהגרה, כן, בהקדמה לספרא דשניותא, ואנחנו רקב עצמות. כן, מה שהוא אומר, עם ישראל בחוץ לארץ, יוצא לחוץ לארץ, וכאילו נתלה נשמתו, ואחר כך כל ירידת הדורות. זאת אומרת, בעצם, כמה שזה מוזר, אנחנו יכולים לראות קדושי עליון בחוץ לארץ, אנחנו כל כך שותים בצמא את דבריהם, שגדולי ישראל, שרובם ככולם חיו בחוץ על הארץ, היו גדולי האומה, וחיברו חיבורים, והם מפרשי הש"ס והפוסקים וכו' וכו', ואנחנו ממשיכים אותם ומשתמשים, משתדלים להיות אוחזים בקצות דרכם, אף על פי כן, מבחינת האומה והופעת חיי השלמים הרוחניים, זה מכונה עצמות יבשות. זה מכונה חיים שהם בחינת הציבי לך ציונים, כמו שהספרי מביא בפרשת עקב, כן? שלא יהיו לכם, שלא תשכחו אותם, שתחזרו לארץ ישראל, עד כדי כך. כי ביחס לחיים השלמים, המהירים של, 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 של האומה, ביותה בארצה, עם עוצמת חיים טבעית, רוחנית מיוחדת. הנביאים ורוח הקודש ששרו בעם ישראל זה רק סימפטום לחיות אחרת, להופעת תכונת חיים ענקית, שהיא בעצם התכונה השלמה של הופעת התורה בבריאות החיים. זה שאין לנו חלות לרוב מתרי"ג מצוות התורה, כי הן או קשורות במקדש או קשורות בהופעת הכלל. כן, אז לסבר את האוזן, כן, אנחנו יודעים שהיו נביאים, 60 ריבו נביאים, כפליים, והיו בני נביאים. מה זה בני נביאים? הציוד היה אומר, תלמידי, יונתן, תלמידי נביא היה. זאת אומרת, גם מי שלא הגיע למדרגת נביא, היו המון שהיו בני נביאים, זאת אומרת, אנשים שגם כן בשכמם ומעלה בעולמם הרוחני שאנחנו לא יכולים בכלל לתפוס. ומתוך כך כל התורה הייתה יותר אורגנית, יותר מחוברת. מצוות שהיו מתקיימות בארץ ישראל, היו מצוות שמורגשת חיותן. והאומה הייתה מחוברת למנוע שלם כאומה אחת. הדבר שכהן גדול אחד יכול להוציא את כל הכלל בעבודתו, ובכל יום ויום, קורבן תמיד, יכול להיות עבור האומה כולה, והאומה כולה יוצאת למלחמה, אז שם השם, אמנו שלם, יוצא איתה, נלחם את מלחמותינו. זו מציאות שהצד הפיזי של האומה, הצד הרוחני של האומה, לא מנותקים. וביות עם ישראל בחוץ לארץ, אז ההצטמקות והריסוק וההשפלות וכולי היו ידועות. ולמרות שהיו המון גדולים והמון צדיקים וקדושים ומסירות נפש על תורה ומצוות בחוץ לארץ, אבל יחד עם זה החלות של הדברים וההופעה המאירה על כללות החיים על ידי כך, היא הייתה לא טבעית ולא שלמה כפי שצריכה להיות. ונכון שאנחנו נמצאים בתהליכים של חזרה לארץ ישראל במחזיר שכינתו לציון, או במנוע של עולם חוזר הביתה, ואנחנו חוזרים, כן? חוזרים לארץ ישראל, ובחזרה לארץ ישראל לפעמים אנחנו לא מוצאים את אותה גדלות שאפיינה דורות קודמים את אבותינו, אבות אבותינו, ומסירות הנפש בענקיות התורה שלהם. אבל יחד עם זה אנחנו, כן, כמו המשל של מרדכי אליהו לצה"ל במערת המכפלה, מכירים את הסיפור? סיפורים, לא קראתם. הגיעו וכבשו את מערת המכפלה במלחמת ששת הימים, חיילי צה"ל נכנסו למערה, היה שם שטיחים של מוסלמים וזה, הם נכנסו, דבקו והתפללו וזה, ואחר כך הגיע לשם הרב אליהו, אז הקאדי, לא יודע מה, השייח, איך קוראים לזה, אמר לו, מה זה, החיילים מלכלכים את השטיחים. אז הוא אמר לו, אתה יודע מה ההבדל בינינו לביניכם? שכשהבנים באים הביתה, מלוכלכים, אז האמא מחבקת אותם. לא אכפת לה שהם מגיעים הביתה מלוכלכים. העיקר שהגיעו הביתה. אנחנו, אבותינו קבורים פה. לא אבות שלכם. האבות שמחים שאנחנו מגיעים הביתה, גם אם הנעליים שלנו לא הכי נקיות. אנחנו הבנים שחוזרים אל אבותינו ואימותינו, שקבורים שם עד מכפלה. וכן, זה בכלל, כל ארץ ישראל. אנחנו חוזרים הביתה, וארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה. כהנה וכהנה ועוד ממשיכה. אין לכם מושג כמה התפתחות. בכל הבחינות, נכון שכן, כאן מסובך להיות עשיר, יותר פשוט לעשות את זה בחוץ לארץ, אבל עם כל הקשיים והגבולות הכל כך מצומצמים וצרים ומאוימים של המדינה, עם כל המורכבויות של קליטת העלייה והאחוזים הגבוהים של האוכלוסייה הערבית ועם הפשיעה שהיא מביאה בעקבותיה וכל המורכבויות האלה, אנחנו עדיין ממדינה מהמתקדמות בעולם, מדינה שבאות האומות הכי מפותחות ללמוד מאיתנו טכנולוגיות ודברים. אז כל זה מעיד שהבריאות חוזרת, והדברים צריכים כמובן עוד התפתחות והתעלות. ועוד יוסברו הדברים. מתוך כך, מכיוון שזו חטיבה עצמותית, צריך ליצור את המשקפיים הנכונות להסתכל עליה.
באמת, מה שהרב
התארים
יכולים להגיד שיש... האמת הוא פה לכאורה, אבל שבאמת המפגש עם ארץ ישראל דווקא ייצור גדלות יותר גדולה ממה שהיה בחוץ לארץ, ולא איזה ש...
אז אנחנו חוזרים, יש כאן הרבה חלקים בספר שהרב מסביר מדוע הצדדים הטבעיים מקדימים לבוא, וזה כמו תינוק שנולד, שקודם הצדדים, קודם האיברים, קודם הוא, אנחנו רוצים לראות שהוא אוכל, ולא קודם איך הוא לומד משניות, אלא קודם איך הוא הולך ואיך הוא זה וככה זה. אז אומר, כאן יש איזו הופעה של התחדשות ושל אדם, יש כל הופעה, כל הדברים צומחים מלמטה. ולכן יש גם מהפכות מוצדקות של כל העולם הרוחני, שצריך לחדש את הדברים בהסברה רוחנית אחרת, וחלק מהדבר, הסברה רוחנית החדשה היא מה שאנחנו לומדים את עכשיו. אז לכן, כאשר ההסברה הזאת היא שלמה, היא לא שלמה, אז לפעמים זה גורם לאותם חלקים שהאמונה שלהם בחוץ על הארץ הספיקה, לא מספיקה בשביל צורת חיים, הספיקה בשביל למסור את הנפש בגטו, אבל לא הספיקה בשביל לחיות חיים בריאים בארץ בריאה, ויחד עם זה להיות מלא אמונה, צריך ללמוד את זה. אבל אז יאמרו בגויים ידעו לעשות עם אלה. אומות העולם יודעות שכשאנחנו חוזרים להיות עם נורמלי, עם כל מה שאנחנו עם נורמלי כאילו לא מקיימים מצוות, אבל הם יודעים שאם היינו באים לפה כמותים ומושפלים, כמו בחוץ לארץ, או כמו שהיה במאורות תרפת, אז הם לא דואגים. הם יודעים שאנחנו לא נירש את הארץ. אנחנו כל הזמן נבוא ונבכה למושל הבריטי מה עשו לנו, ואז הוא יעשה הצגה כאילו שומר עלינו, אז הארץ לא תהיה שלנו. אבל אם אנחנו מפתחים אולי לפעמים כוחות מסוימים, שאולי בהתחלה הם מתגלים דרך הופעה חצופה קצת, וקצת זה, ומפתחים איזה עוצמות עצמאיות, אז הם יודעים שאנחנו כבר לא נחזור אף פעם לחיק הגלות, כמה שהם ירצו להזמין אותנו, ונכריז ביתר תוקף שחזרנו הביתה. זה לא, לפני הרבה שנים התמונה הייתה אחרת, אבל לא הזמן עכשיו להרחיב בזה. טוב, אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל, להוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית, כי אם ברוח השם אשר על האומה. איך קולטים את קדושתה של ארץ ישראל? אז היו גדולים, מקובלים, ענקי עולם, שבאמת חשו בזה. יש ספר שער החצר, נכתב לאחד מגדולי ספרד, המון המון שבחים ומעלות בעניין ארץ ישראל. יש ספר שנקרא חסד לאברהם, רבי אברהם מזולאי, יש שם חלק שנקרא עין הארץ, יש שם מעיינות בספר הזה, גם כן הסבא של החידה. אז יש שם ארץ ישראל, הוא אומר את הסגולה הקדושה של כל מקום, מקום בארץ ישראל. שיש בה אוצר רוחני מיוחד, שהתאים שם למה שאנחנו מוצאים בתנ״ך, שהתרחש באותו מקום וכו' וכו'. והיו גם גדולים שאמרו, מגיעים לארץ ישראל. אז כל הדרכים הרוחניות שיהיו מסתגלו בהם בעבודת השם בחוץ לארץ, זה לא פועל בארץ ישראל, זה הכל בעוצמה אחרת, בדרך אחרת, בצינורות אחרים. וגם הדורנו, הרב כותב לרב חרלאפ, שהוא מרגיש מאוד את ההבדל. וגם הרב חרלאפ אומר שהדברי תורה שהרב שלח לו, זה כאילו הרב עוד בארץ ישראל. הם ידעו מה אפשר להגיד בארץ ישראל ומה אי אפשר להגיד בארץ ישראל. גדולי עולם ודאי יודעים להכיר באופן את המעלה הצפונה של קדושת ארץ ישראל. אבל הרב לא מתכוון רק לזה. הרב אומר, ברוח השם אשר על האומה בכללה, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא ששולחת את קוויה, בצבעים טבעיים בכל האורחות של ההרגשה הבריאה, ומזרחת היא את זריחתה העליונה, על פי אותה עמידה של רוח הקדושה העליונה, הממלאת חיים בנועם עליון, את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. שימו לב, איך עם ישראל יגלה שחייו הקדושים המאירים הם דווקא בארץ ישראל? אז בעצם יוצא שעם ישראל אמור להכיר את זה באורחות של ההרגשה הבריאה. כאילו באופן טבעי, ולא רק אצל גדולי המקובלים, כאילו כל היחידים אמורים לחוש בזה, מתי? מתי שהם ישובו להרגשה אורחות של ההרגשה הבריאה. אבל המפתחות הנכונים לשוב אל האורחות של ההרגשה הבריאה, בידי מי הם? בידי עמידה שרוח הקדושה העליונה ממלאת חיים בנועם עליון את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. אני חושב שהרב מתכוון, וזה גם שייך להמשך, למה שאנחנו מוצאים באיגרת תשנון ג' שכותב הרב לרב חרלאפ על המושג צפיית ישועה. אנחנו אומרים, שבתם מים בססוני ממעייני הישועה, מתרגם יונתן, ותקבלון אולפן חד תם מבחירי צדיקאיה. זאת אומרת, מעייני הישועה, מה הם? בחירי הצדיקים. מסביר הרב תשנון ג' הרב אומר שצופי הישועה המשכילים, המזהירים כזוהר הרקיע, הם הם המביאים את הגאולה. והם הם היודעים לומר דבר בשם אומרו, דבר השם מפיהם אמת. והם הינם אדירי הכוח, החפצים דווקא בגאולה שלמה. וכל מרכז עבודת קודשם היא רק אותה צפיית ממה שרן במום. תכף נראה, הוא אומר שכל ההכרה של הדור, כל מה שהאומה תכיר בכך שאנחנו מחוברים אל הישועה, היא תלויה היא בעומק מחשבת הקודש אשר לאומה מתגלה על ידי שרידי הנושא המחשבה הכללית של נשמת ישראל חבויה בלב כל לב תמים. כלומר, ככל שנבין, ככל שיהיו יותר גדולי ישראל, קודם כל שיבינו מה זה נקרא תורת ארץ ישראל, מה זה נקרא תורה שחיי חול וחיי טבע אינם סותרים אותה, אלא אדרבה, היא מופיעה לכל התורה שמנוסחת על ידינו, היא תורה של ציבור, תורה של עם שלם. איך תורה כזאת היא יותר שלמה ויותר נכונה, ורק היא בעצם צורת החיים שהיא מסוגלת להיות חיים אמיתיים, מלאי גבורה ואיתנות, ויחד עם זה חיים רוחניים. ככל שהגדולים יבינו שאלה בעצם החיים שהתורה מאחלת לנו, שהם פה עם ישראל יופיע בהופעת החיים המתוקנת השלמה שלו, ככל שהם יהיו יותר מלאים מזה, אז גדולי ישראל יהיו יותר שייכים אל הישועה. מה זה הישועה? שהרמב"ם במורה נבוכים, בהתחלה יש לו כמו מילון כזה. יש המון מושגים שכתובים בתנ"ך, והרמב"ם מעתיק אותם למושגים רוחניים. אז הרמב"ם אומר, מה זה מושג הישועה? אז הוא מביא את הפסוק הזה. קבלו מאולפן חדתא ממחיר הצדיקה. הוא אומר, הישועה בעצם היא לא רק התכלס התוצאתי, שנצא מהגלות נבוא לגאולה. כאילו הישועה בעצם זה תוכן החיים הארץ ישראלי, הצדקות, האמיתיות של החיים. הרב אומר כאן באותה איגרת, אנחנו באים לגאול את הקודש בעצמו. מושגי הקודש צריכים ללבוש את הצורה המקורית שלהם. בחוץ אז אפילו מושגי הקודש קיבלו הבנה חלקית מתוך מיעוט הכלים שהיו לנו, כמו שמושגי הקודש יחזרו להבנה השלמה שלהם, וכל האומה תוחז אותם בצורה יותר שלמה ונכונה. אז גדולי ישראל כבר מבינים את זה, זה מבחינת ישועה. כאילו גם גדולי ישראל אפילו שבחוץ לארץ היו יכולים להיות בחינת ישועה, לכל שהם יהיו מסוגלים להנחיל את זה לכל האומה, אז בעצם הם מעלים את כל הרגשת הישועה והרגשת מעלתה של ארץ ישראל והרגשת הקדושה והחיים הרוחניים הנכונים שבה גם להמון הרחב, ואז חזרת עם ישראל לבריאות חייו שאנחנו רואים אותה לפנינו, היא תהיה בריאות חיים רוחנית גם כן, שלמה יותר. זה מה שהרב כאן מתכוון. וזה שוב אני אומר, ביחס להסברות חלקיות יותר שהיו נקודות, ואני כאן צילמתי, אחד מגדולי ישראל עשה המון לקרב עם ישראל לתורה והיהדות, הציל אפילו את היהדות, אבל תראו מה הוא כותב. בגרמניה, לפני כ-150 שנה, היה ענק של תורה, קראו לו רבי שמשון רפאל הירש. באותה תקופה, הגויים התחילו לתת שוויון זכויות ליהודים, כן, אתם מורשים ללמוד באוניברסיטאות וכו' וכו'. היו באמת גם הרבה פרופסורים ודוקטורים ביהדות גרמניה. היהודים היו יכולים כאילו להתקבל לכל דבר. אז נשאל רבי שמשון רפאל הירש איך להתייחס לזה. האם להגיש כל הזמן, אנחנו לא שייכים לאומה הגרמנית, אנחנו יהודים, אנחנו שייכים למשהו אחר, או שאנחנו יכולים, יחד עם משהו, שומרים את כל התורה והמצוות כהלכה, אנחנו יכולים בכל שאר המובנים להיות חלק בלתי נפרד מהאומה הגרמנית. תארו לעצמכם, השאלה הייתה נשאלת איזה 80 שנה אחר כך, מה הייתה צריכה להיות התשובה? אז זה הפעת התשובה. אז הוא כותב במרבה, במרבה הפלא, הוא אומר, מה ירמיהו הנביא אומר? בנו בתים ושבו בגלות, וניתו גנות ויכלו פריין, קחו נשים והולידו בנים ובנות, קחו לבניכם, ודרשו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שמה, התפללו בעדה אל השם, כי בשלומה יהיה לכם שלום. אז אומר הרב שמשון רפאל הירש, מעולם לא שימשו ארץ וקרקע קשר לאיחודו של עם ישראל לקדוש ברוך הוא, לא שימשו מעולם, אלא המשימה המשותפת של התורה היא שהטילה עליו את הקשר. אז כאילו זה היה אמצעי לבנות את החיים של התורה באותה תקופה, שאם לא הייתה לעם ישראל ארץ באותה תקופה, אי אפשר היה לגבש את הייחודיות הרוחנית שלנו. אחרי שכבר יש לנו את הייחודיות הרוחנית, כביכול אנחנו לא זקוקים כל הזמן להמשיך להיות מחוברים לארץ ישראל, ועל ידי זה להרגיש כל הזמן שהארץ שבה אנחנו גרים היא לא שייכת לנו. אז מה רב שמשון רפאל הירש ככה הבין בעומק הדברים? אלא מה? הוא הבין שייתכן תקופה מן התקופות שעם ישראל צריך לתפוס שכביכול ארץ ישראל היא לא מרכז הכל, כי אם הוא לא יתפוס ככה, אז הוא לא יוכל לבנות את עצמו בחיים רוחניים זמניים אפילו בחוץ לארץ. אז הוא באמת רצה. כי עם היהדות, עם ישראל כל הזמן ימשיך להיות מחובר לישראלית, לא יתחבר לשום דבר. בסופו של דבר הוא חשש שמה, לאן הלכו? לרפורמים שכבר צמחו, ולמה כל ה... כי שם היותו, והיהודים האורתודוקסים יהיו פירורים בטלים. אז הוא בא ויצר איזה מין גאוות יחידה. מצד אחד היא שומרת באיתנות, קלה כבחמורה על כל... ויחד עם זה היא מודרנית לגמרי, כביכול. וארץ ישראל זה הנחתה למשיכה, אולי, אם בכלל, כביכול. אז זה, 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 זה התפיסות שהרב ממשיך אחר כך גם כן שולל. זאת אומרת, כמה הגיעו הדברים שהם לא דרך אגב, לא עדיין קיימים הרוחות האלה בקרב חלקים גדולים מעם ישראל, וכמה זה רחוק מההסברה השלמה שאנחנו רגילים להתחנך עליה, כוזרים, מהר"ל ומה שהרב כאן פותח לנו את השערים, בעזרת השם נמשיך פעם הבאה.